יהיו הדברים בעזרת השם לעילוי נשמתם ולהצלחת כל חיילינו ולהשבת חטופינו ולרפואת פצועינו ולרפואת הכאב של כולנו. אז אפשר ללמוד על שמחה ברגעי כאב?
יש פה.
אפשר או לא? כן, ואיזה שיעור? הספקת רגע, היה לכם כבר שני שיעורים? אוקיי, מעולה. אז עם אושרית מה למדתם? היא גם מלמדת על שמחה?
כן,
הבנתי. אז יופי, אז אתם אחרי שיעור, אז אתם אמורות להיות יותר מעובדות. אז אפשר לדבר על שמחה כשכואב או לא? אם כן, למה? אני רוצה הסבר, לא כזה תחושה. למה? למה? למה לדבר על שמחה?
אני יודעת שיש לו...
רגע, אני משתיקה את העסק.
אני רוצה ללמוד על זה פעם.
כן.
כאילו שמחה זה לא רגש.
מעולה.
זה משהו אחר.
יפה.
יש את המשפט הידוע של אברהם אבינו, עין
ומרחבה ולשמח. של הפיוט על אברהם אבינו.
כן. אבל כאילו... זה כאילו... אתה יכול להיות...
מצוין. ואם השמחה היא לא רגש?
זאת אומרת שאפשר גם, כאילו, גם להרגיש כאב, אבל להיות בשמחה.
אז אנחנו מעולה. אז אנחנו נמשיך את מה שאת אומרת, כי בעצם שמחה היא לא רגש, שמחה מה היא? מה היא כן?
מידה.
מה היא? מידה, נכון? בזה סיימנו את השיעור שעבר, שזה מידה. אם זה מידה, אני צריכה לבנות המידה הזאת גם ברגעים שכואב. עכשיו, זה לא אומר חלילה שאני אטומה למציאות, כאילו אנחנו ביום כואב, לא, אני מבסוטית, לא. אדם שמח, זה מה שדיברנו על זה הרבה פעם קודמת, זה לא אדם שטחי, זה אדם שיכול לחוות כאב, אבל המידה שלו היא מידה של שמחה, אוקיי? זה משהו שהוא מאוד 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 משמעותי, ההבחנה הזאת בין רגש למידה. יש גם רגש של שמחה. רגש של שמחה יכול לבוא וללכת, אבל אדם שיש לו מידה של שמחה, תהיה לו, כן, המידה הפנימית הזאת, ומידי פעם בוודאי שהוא ירגיש כאב. אם הוא לא רובוט, הוא ירגיש כאב, ואף אחד מאיתנו לא רוצה להיות רובוט. נכון? דיברנו הרבה על זה שאנחנו לפעמים לא רוצים להיות שמחות, לא רוצות להיות שמחות, בגלל ששמחה נתפסת כאיזה משהו כזה שטחי, קופצני, לעומת עצב שהוא הרבה הרבה יותר עמוק. אוקיי? עכשיו, אנחנו מאוד מאוד צריכות להיזהר מהצד החיצוני. כן, לפעמים, כאילו, גם אנשים, כיום כזה, כאילו, את מרגישה צורך להיות עצובה, וכביכול, ככל שתהיה יותר עצובה, את יותר מחוברת לעם ישראל. גם בדברים משמעותיים יכולה להיות תחרות חיצונית, להיזהר מזה. בסדר? ברוך השם. כן? מי שפה, היא לא אבלה. ההלכה אומרת לאבלים לעצור את החיים. מי שלא אבל, צריך להמשיך את החיים ולהיות בקו התמיכה לאבלים. אז העבודה שלנו, כן, אנחנו נבנה שמחה גם ברגעי עצב ונחווה עצב. כי אנחנו בני אדם. ובני אדם חווים קשת של רגשות. השאלה היא לא איזה רגשות בני אדם חווים, אלא איך הם מנהלים את החיים שלהם. ואני חוזרת על המשפט שאמרנו פה בשיעור שעבר, שהעבודה שלנו זה להרגיש את הבטן, אבל להתנהל מהראש. זה משפט מאוד מאוד חשוב. כי אמרנו, לפעמים אנשים מתנהלים מהרגש, ואז חבל שהצפה רגשית זה מה שינהל לנו את החיים. ולפעמים אנשים מדלגים על להרגיש את הבטן, שזה גם חבל. ואז הם הופכים להיות כמו ספרים מהלכים ולא בני אדם. שהעבודה שלנו בחיים זה להרגיש את הבטן, אבל להתנהל מהראש. לא לדלג על להרגיש את הבטן, כי אז אנחנו לא אנשים חיים, אבל גם לא להתנהל מהבטן. שאלות? לפני שאנחנו מתחילות תכלס, לא התחלנו את הפסקה, רק עשינו לה פרומו. למי שיש שאלה? כן. מה זה? את שואלת על הפיוט? כי אברהם אבינו שמח לעשות את רצון השם. יש לו כאב על הבן שלו שהוא הולך להיפרד ממנו, אבל הוא שמח לעשות את רצון השם. לא, בפיוט הזה לא מדובר על בידה, מדובר על החוויה של אברהם אבינו בזמן העקדה. בסדר? זה לא שיר שממנו לומדים עבודת המידות, אלא ממנו לומדים על מי היה אברהם אבינו. שברגע כזה, שהוא יכול, הוא יכול לחוות את הצער על הפרידה מהבן שלו, אבל עדיין יש לו לב שמח כי הוא עושה את רצון השם. עוד? טוב, אז בואו נתחיל את הפסקה. אנחנו בפרק א', פסקה ח'. מכלל לימוד היראה הוא להבין בעצמו מהם הדברים הגורמים לו שיכבד עליו עניין היראה. כן, זה כבד ללמוד יראה. ראשית העבודה היא שתהיה בשמחה ובטוב לבב. גם כשבאים ללמוד יראת שמיים, המושג יראה נשמע מלחיץ, גם אותו צריך לעבוד עליו בשמחה ובטוב לבב. אין, זה לא, וואי, יש פה משהו רציני, צריך לעשות אותו בכבדות. לא, יש פה משהו רציני, צריך לעשות אותו בשמחה. מכאן אנחנו מבינות ששמחה זה לא כליל ושטחי, וזה לא ההפך מרצינות. אוקיי? ועכשיו משפט המחץ. פה בעצם החידוש. נראה ששני דברים הם השמחה בפני עצמה וטוב לבב בפני עצמו. נכון? קראנו את הפסוק בשיעור שעבר, והפסוק אומר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. בדרך כלל אנחנו לא מתעכבים לנסות להבדיל מה ההבחנה בין שמחה לטוב לבב. שמחה וטוב לבב כזה בא ביחד. בוא אסביר. פה אומר הרב, לא, יש שמחה ויש טוב לבב. זה שני דברים שונים. הוא עוד לא הסביר. ועדיין הוא לא מסביר במשפט הבא, אבל אנחנו כן מבינים כבר דבר חשוב. ויש אפשרות לשמחה בלא טוב לבב, והיא אינה רצויה, ויש מקום לטוב לבב בלא שמחה. יש כאן חוסר סימטריה במשפט הזה. מה החוסר הסימטריה? מה הוא אומר כאן?
לא חייבים להיות ביחד, אבל שיש שמחה בלי טוב לבב זה לא כאילו טוב, זה לא
רצוי.
ויש טוב לבב בלי שמחה.
יש לזה מקום. כלומר, אם אני צריכה לבחור שיהיה לי שמחה, אני לא יודעת מה זה שמחה ואני לא יודעת מה זה טוב לבב, אבל מהמשפט, מה אני מבינה? אם יש לי אפשרות לבחור שיהיה לי שמחה בלי טוב לבב או טוב לבב בלי שמחה, מה עדיף לי? טוב לבב בלי שמחה. בואו נחזור על המשפט. יש אפשרות לשמחה בלא טוב לבב, היא אינה רצויה. מה זאת אומרת, יש אפשרות? זה יכול לקרות במציאות שאנשים יהיו אנשים שמחים בלי טוב לבב, אבל זה לא טוב. לעומת זאת, יש מקום אם יש לך טוב לבב ועדיין אין לך שמחה. ואז בינתיים, מה הוא גורם לנו לסקרנות להבין מה? מה זה טוב לבב? מה זה סירות? זה דידקטיקה. מה זה טוב לבב ומה זה שמחה? והנה, הרבה ראו בספרים. חיוב העבודה, התורה והתפילה בשמחה, וכפו עצמם לעשות בשמחה. אבל לא ראו בשכלם להשתלם מעט מעט, עד שתהיה ראויה עליהם השמחה בתורה ובתפילה ובכל ענייני עבודת השם יתברך. אם כן, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, אבל אין ליבו טוב עליו, שאינו חפץ בשמחה זו באמת, ואינה נוחה לו רק שהיא חובה עליו. מה המקרה שהרב מתאר כאן? תקראו את המשפט שוב ותנסו לעזור לי להסביר מה המקרה שהוא מתאר. אז מה זה אומר שהוא שמח בלב שלו? אז איך הוא שמח אם הלב שלו לא שם?
כי אם שמחה זה מידע, אז הוא מבין שכל דבר צריך להיות כאילו...
אז מה זה לב? כלומר, את כבר הסברת לנו כביכול, כאילו טוב לבב זה כבר רגש. הוא לא אמר את זה. הוא לא אמר את זה, כן? אבל את כן אמרת נכון, שהוא כאילו מתחיל מהשכל. זה בן אדם שלומד ואומר, וואו, שמחה זה דבר חשוב. נכון? מכירים את השיר, מצווה גדולה להיות בשמחה וכדומה. שמחה זה דבר חשוב. אני לא בן אדם שמח. אני עכשיו עושה מאמץ לשמוח. איזה מאמץ אני עושה כדי לשמוח? למשל, אני עושה מוזיקה, אני מנסה, אני עכשיו מתנדנת בתפילה. אני עושה כל מיני מאמצים. זה יכול לעבוד? יכול לעבוד או לא? יכול לעבוד, אבל מה חסר? כן, יכול לעבוד, הנה עובדה שאומר, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, זה עושה משהו. אבל הוא עושה את זה בצורה כללית מדי, כמו שאמרת יפה מהשכל. הוא עושה כי זה נכון לשמוח. הוא לא שואל את עצמו איפה הוא בתוך הסיפור הזה. אוקיי? ועדיין לא עבדנו לא מה זה שמחה ולא מה זה טוב לבב. ואפשר להיות שיטב לבבו בעבודה, כי יכיר שראוי לעבוד לאדון כל יתברך, וגם שהוא ראוי לעבוד באשר הוא יציר כפיו, וחננו דעה והשכל לעבדו. וואו, זה נכון לעבוד את השם, אני מתאימה לעבוד את השם. אבל לא יכיר שהעבודה היא דבר גדול למעלה ממדרגתו בעצם, ועם זה הוא נעות לו. וואי, לעבוד את השם, אני ממש מתאימה לעבוד את השם. עבודת השם, אבל זה לא כזה ביג דיל. מה הבן אדם הזה? כן? זה בן אדם שיש לו טוב לבב, אבל אין לו שמחה. הבן אדם הקודם, ועכשיו הוא עושה לנו בעצם הכנה להבין את המושגים. הבן אדם הקודם שתיארנו זה בן אדם שהבין שחשוב לשמוח, הוא עושה מאמץ לשמוח, אבל הלב שלו, אין לו טוב לבב. בסדר? לעומת זאת, הבן אדם במקרה השני, זה בן אדם שמבין שהוא ראוי לעבוד את השם. זה נכון לעבוד את השם. אבל עבודת השם זה לא כזה סיפור גדול. בעצם הרב מכין אותנו להבנת המושגים, ששמחה תמיד קשורה לגודל, למשמעות, לאידיאל. אדם לא יכול להיות שמח אם הוא לא רואה ערך, משמעות, אידיאל בחיים שלו. טוב לבב קשור לאם אני ראויה לאידיאל הזה. אם אני מתאימה לאידיאל הזה. שמחה זה מושג כללי. טוב לבב זה הלב שלי. זה לא מושג כללי. אם אני, איפה אני בתוך כל הסיפור הזה? אני יכולה להיות במדרשה ולהגיד, וואו, עבודת השם זה כזה דבר גדול. איזה בנות רציניות יש כאן, תתתם. אבל וואלה, אני לא מתאימה. ולעומת את יכולה להיות בחורה שאומרת, וואי, אני מה זה מתאימה לעבוד את השם? אבל תפיסת עבודת השם שלה נורא נורא נמוכה. אצלה הקדוש ברוך הוא עדיין סבא טוב על ענן. וכאילו התפיסות נורא 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 פשוטות. אבל היא מבסוטת עם עצמה ועם הקדוש ברוך הוא. אז מה המצב היותר טוב? המצב הראשון או השני? המצב של הבחורה שאומרת, וואי, אני במדרשה וזה מדהים להיות במדרשה, רק אני לא מתאימה להיות פה. או המצב של הבחורה שאומרת, וואי, עבודת השם, אני ממש מתאימה לזה. אבל אין לה כאלה מושגים גבוהים של עבודת השם. אבל אני אנסח את אחרת, לא עדיף. ממקום שאני מרגישה ראויה, אני יותר יכולה לצמוח למקום שאני גם רואה את הגודל. ממקום שאני רואה את הגודל, אבל אני לא מרגישה ראויה, אני יותר יכולה ללכת לאיבוד. אני רוצה אבל להסביר את זה אחרי שנמשיך את הפסקה. כן, כבר נתנו כיוונים למה קשורה שמחה ולמה קשור טוב לבב. אני חוזרת למשפט, ואפשר להיות שיטב לבבו בעבודה, כי יכיר שראוי לעבוד לאדון כל יתברך, וגם שהוא ראוי לעבוד, באשר הוא יציר כפיו וחננו דעה והשכל לעבדו. אבל לא יכיר שהעבודה היא דבר גדול למעלה ממדרגתו בעצם, ועם זה הוא נאות לו. ועל דבר שהוא למעלה ממדרגתו בעצם, ואם זה הוא יפה וטוב לו, מה זה יש לנו במשפט הזה? גם טוב לבב וגם שמחה, עוד פעם. ועל דבר שהוא למעלה ממדרגתו בעצם, ואם זה הוא יפה וטוב לו, ודאי שראו לשמוח כמו שישמח בבוא אליו דבר טוב מחודש. כאן הוא נתן לנו מילה חדשה, מחודש. מי פה שמחה שהיא קונה שמלה חדשה? סביר, הוא נומה, שמח. מעולה. כמה זמן את שמחה מהשמלה?
עד שהיא כבר לא נהיה חדשה.
מה יקבע שהיא כבר לא חדשה?
שיהיה משהו אחר.
שיש שמלה יותר חדשה. שתהיה למישהי אחרת כזאת, זהו. כשהייתי בכיתה זין, זה היה כזה, זה היה מישהי שאם היא הייתה קונה משהו, פשוט אסור היה לאף אחת בכיתה לקנות כזה. ממש ברמת הזה, שאני זוכרת חברה שרצתה לקנות, וממש פחדה לקנות, כי להי ולהי יש כזה. אז את אומרת, אם למישהי אחרת יש. כן, או אם קניתי כבר דבר חדש. קדימה בנות, כמה זמן אתם שמחות משמלה? זרקו זמן. כמה זמן את חורשת עליה?
הרבה.
בסדר גודל. שלוש פעמים ששם. פעמיים. כל פעם שאת שם עוד שם? את שמחה מהסמלה שקנית לפני שנתיים עדיין? איזה אלופה. לא, את אוהבת את הסבבה. לא, את אוהבת את הסבבה, אבל שמחה של... כאילו, שמחת ההתחדשות שהייתה לך בהתחלה. כמה זמן היא נשארת? כל פעם שאת לובשת, את חוזרת לשמחת ההתחדשות של ההתחלה? מה נגיד? שיחקת אותה. זה כרגע אני שאלתי על כמה זמן את שמחה מהשמלה החדשה. שאלתי פשוט. אתה יודע? כמה זמן את שמחה משמלה חדשה? את כל פעם, ואת? סדר גודל.
כמה פעמים? לא
כל פעם. אמרו פה פעמיים, אמרו שלוש. משהו כזה. אמרו, טוב, אם יש לי יותר חדשה, אז היא כבר לא חדשה. אם כבר הייתי אצל מישהו אחר, בייס לי אותה. אם... יש כל מיני דברים, אבל אין, חוץ מהדוגמה שאת אמרת, שאת כל פעם שמחה בה, מה נגיד לך, לא מכירה הרבה כאלה. טוב לך עם הסמלה שלך, זה אני מבינה, אבל השמחה הזאת של כשקנית משהו חדש, של ההתחדשות, כל פעם שאת לובשת אותה, איזה כיף. לא, לא, בסדר, את לא צריכה להקטין, זה נהדר. אל תסבירי, זה טוב, זה טוב. אז באמת, באמת, יש קשר בין התחדשות לשמחה. כשבן אדם מתחדש, התחדשות מביאה שמחה. אני הולכת, את רואה פרח שפתאום צומח. זה שמח. את רואה ילד שפתאום עושה תנועה, תינוק, שהצליח להתהפך. ממה התלהבות? כי זה חדש. אחרי חודש, את לא שמחה עוד מכל התהפכות שלו. די, הבנת, מחכה שהוא יעמוד. מחכה לשלב הבא. אנשים קונים משהו חדש, שמחים. נכון, תמיד ביום הראשון של הבית ספר כל הילדים שמחים עם הקלמרים, אתה יודע כמה זמן זה מחזיק להם? עד היום הבא. נכון? ביום הראשון יש התחדשות, הקלסר חדש, הנזה חדש, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, יש קשר בין התחדשות לשמחה, וזה מסביר לנו את אטרף הקניות שאנשים עושים. למה אנשים כל הזמן עסוקים בקניות וקניות וקניות? כי אנשים רוצים לשמח, והם מחפשים את זה. במקום שהם באמת מוצאים את זה, הבעיה שזה לא מחזיק הרבה זמן, אז הם צריכים לקנות עוד, וצריכים לקנות עוד, וצריכים לקנות עוד. ואז אנחנו מבינים את ההתמכרות לקניות. כשאני הייתי ילדה, אם היינו צריכים לקנות משהו, היינו הולכים לחנות וקונים. לא היה תרבות של לצאת לקניות. קניון לא היה דבר כזה, כל אף לא היה. כשאני לא זוכרת, נראה לי בכיתה תית היה קניון הראשון בבאר שבע, קניון הנגב. אבל לא היה דבר כזה שאת מחפשת מה לעשות עם עצמך, את הולכת לקניון. אם את צריכה לקנות משהו, את הולכת לחנות. אבל הקניות הפכו להיות תרבות. זה כבר לא נהיה פונקציה. את צריכה למלא פונקציה, את הולכת לקנות. זה כבר נהיה תרבות. את הולכת לשמח את עצמך בקניון. למה? כי באמת, באמת אנשים מחפשים שמחה והם צודקים. התחדשות מביאה שמחה. אבל הם עושים את זה כל הזמן מבחוץ. וגם התחדשות מבחוץ מביאה שמחה. כן, אני קונה שמלה, אני שמחה. אבל אם אני כל הזמן מחפשת את ההתחדשות הזאת בחוץ, אז באמת אני הופכת להיות למכורה לקניות. העבודה שלנו, לעבוד על מידת השמחה, זה לייצר התחדשות פנימית. כי באמת אמרנו, יש קשר בין התחדשות לשמחה. מה יכול לייצר לי התחדשות פנימית? משהו שהוא תמיד יותר גדול ממני. תמיד אני יכולה ללמוד עוד משהו חדש, לגדול לעוד משהו חדש. אם זה לא גדול, אז אוקיי. ראיתי, קניתי, הבנתי, נגמר. כמובן בפסקה הזאת הרב לא מדבר על שמחה באופן כללי, אלא שמחה בעבודת השם, אבל אנחנו כן ניקח ממנה כמה עקרונות באופן כללי. אומר לנו הרב, אם עבודת השם היא דבר גדול, אם כל יום התפילה שלך קטע אחד לפחות יהיה אחרת, תלמדי מילה חדשה אחרת, תקיימי מצווה חדשה באופן אחר, כל יום יכולה להיות לך התחדשות. כל יום. בגלל שמשהו גדול הוא מנביע שמחה, הוא מנביע התחדשות. לגדל ילד זה דבר שהוא נורא נורא שמח. למה? על ילד את כל הזמן רואה התחדשות. היום הוא אומר משהו שהוא לא הבין אתמול. היום הוא עושה תנועה שהוא לא עשה אתמול. אתמול שיחקתי עם הבן שלי, בן 10 שחמט, והיה לי קשה לנצח אותו. איך התלהבתי? כאילו עד עכשיו, כאילו עשיתי את עצמי כזה ונתתי לו לנצח. אתמול ניצחתי אותו, הייתי מבסוטית. למה הייתי מבסוטית? כי ניצחתי אותו במאמץ, לא הייתי צריכה לשחק אותה של הכל בקטנה ויאללה, נצח. הוא היה בשוק שניצחתי, כי תמיד אני נותנת לו נצח. אמרתי לו, אם ניצחתי אותך הפעם, זה אומר שגדלת. שאני כבר לא צריכה לתת לך. כאילו אנחנו כבר כמעט שווה כוחות. הוא הבין, הוא היה מה זה מבסוט. היו כמה מהלכים שאני אמרתי, רגע, אבל הוא יעשה ככה, אבל הוא יעשה ככה. איך התלהבתי? היה לי קשה לנצח. אם אנחנו כאילו נותנים למישהו אחר, סימן שהוא לא שווה כוחות, אבל לראות ילד שהופך להיות שווה כוחות, גם בדבר קטן, כמו משחק שחמט, כן, זה התחדשות, זה דבר. לגדל ילדים זה כל הזמן מחדש. לכן דרך אגב, זה נורא קשה לטפל בהורים מבוגרים, כי זה הפוך, כי זה נסיגה, זה לא התחדשות. לכן יש לנו בזה מצווה. פחות צריכים לתת לנו מצווה ועידוד בלגדל ילדים, כי ההתחדשות והשמחה נותנת את הכוח מעצמה. לעומת זה, לטפל בהורים מבוגרים זה הפוך, זה הפוך. זה לראות דעיכה, זה מאוד קשה. לכן אנחנו צריכים חיזוק מהציווי. סגור סוגריים. אז אם יש לי משהו שהוא תמיד גדול ממני, הוא אידיאל, תמיד, תמיד, תמיד תהיה לי התחדשות, תמיד יכולה להיות לי שמחה. אבל זה לא מספיק. כי עדיין יכול להיות שאין לי טוב לבב. בואו נסביר את הדוגמה הזאת. אני כרגע מסבירה שתי דוגמאות קיצוניות. זה שתי דוגמאות קיצוניות רק כדי להסביר את המושגים. אל תגידו לי אחר כך זה לא מציאותי, אני יודעת שזה לא מציאותי. אבל רק כדי להסביר את המושגים. המצב של איזה אימא יותר טוב? של אימא שהיא חושבת שהיא אימא מעולה, והיא נורא נהנית לגדל את הילדים שלה, והיא נורא שמחה איתם. אבל היא לא כזה חושבת שגידול ילדים זה כזה תפקיד חשוב בעולם, וגם לא בעם ישראל, לא מבינה מה עושים מזה כזה ביג דיל. או אישה שהיא אומרת, וואו, להביא ילדים לעולם זה נצח, זה להתחבר לעם ישראל, זה בן אדם שמביא ילדים או ממשיך צלם אלוקים, אבל אני כזאת אימא דפוקה. מי במצב יותר טוב, הראשונה או השנייה? אני חוזרת על הסיטואציה. אמרתי שתי דוגמאות קיצוניות, בסדר? חוזרת. כל המטרה בדוגמאות זה רק להסביר את המושגים. האמא הראשונה, אמא שמתה על הילדים שלה, והיא חושבת שהיא אמא מעולה, והיא נורא נורא כיף לה לגדל את הילדים. היא רק לא מבינה, תשאלו אותה למה להביא ילדים לעולם? לא יודעת, כאילו לא, אין לה מושג. לא מבינה למה עושים מזה כזה עניין, גידול ילדים. לא מבינה את הרעיון ולמה זה כל כך חשוב. אבל היא כיף לה מאוד לגדל את הילדים שלה, והיא חושבת שהיא אמא מעולה. היא באמת אמא מעולה. אוקיי? רגע. עוד לתת את הדוגמה השנייה. האמא השנייה זאת אמא שהיא מאוד מאוד מבינה את הערך של אמאות בעולם בכלל ובעם ישראל בפרט. והיא מבינה שלהביא ילד לעולם זה לאחוז בנצח. והיא מבינה שלהביא ילד לעולם זה להמשיך את הצלם אלוקים. והיא מבינה שכל ילד שהיא מביאה לעולם זה אומר עוד מישהו שיכול לקיים את המצוות של הקדוש ברוך הוא. והיא מבינה מאוד כמה זה חשוב. רק היא חושבת שהיא אמא תפוקה ושהיא בכלל לא ראויה להיות כזאת שתקבל ילד מהקדוש ברוך הוא. מי במצב היותר טוב, הראשונה או השנייה? מי שאומרת מה? תסביר. רגע, מי אמרה הראשונה?
זה נראה לי שאלה גדולה מדי.
דרך מעולה להתחמק מאחריות. כן. כן. למה? רגע, 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 בואו ננהל את הדיון הזה ביחד, כן.
אני חושבת שהראשונה, פשוט, היא עושה את זה, זה כאילו, היא קצת כמו, כאילו, בפרט, אין לה מקיבה לזה, אבל בתהליך החיים
כן. זהו, נוקאוט. אבל אני צריכה דעה הפוכה, מה יהיה? כן.
אז תראה לי השנייה.
למה? רגע, רגע, למה זה ייפול?
כי חייב.
למה זה ייפול?
כי אין לו מישהו
שיחזיק אותם. מה זאת אומרת? היא מתה על הילדים שלה.
אני חושבת שלא יודעת שזה אידיאל גדול, ועדיין אני חושבת, לא נכון, אני חושבת שבסוף כל אימא, היא מבינה איזשהו ערך באימהות שלה. אם היא לא רואה בין שום ערך, היא רק אומרת, זה ילדים שלי, אהבה, ברגע שבסוף זה מתנדב, זה לא תמיד יחזיק. פתאום הילד שלה יעשה משהו שהוא ממש טוב, לשנה, משהו.
שמה?
עכשיו,
עמודה, תודה רבה. תודה נשמה, תודה רבה. מה הסיסמאות?
אני טוענת שמסתבר.
רגע, מה הסיסמה? מה זה זה? זה סיסמאות?
ברור לי שכן, אבל
בסוף יש לי. אוקיי, רגע, רגע, רגע. מה הוכרע במועצת גדולי התורה שם? לא הבנתי. בוא נשאל אחרת, מה הרב אומר? הוא כבר קראנו את המשפט. לגמרי. בואו נסביר. בנות, למה הפסקה הזאת היא מכוננת? כי מי שאומר את זה זה דווקא הרב קוק. ודווקא הרב קוק שמחנך אותנו לאידיאלים גדולים. ודווקא הרב קוק שמחנך אותנו לכלל. ודווקא הרב קוק שמחנך אותנו תמיד לראות את עצמנו כחלק מכלל ישראל, אומר לי, אל תדלגי על מי שאת. אל תדלגי. להיות שמחה בטוב לבב, זה יכול להיות במציאות. יש אנשים כאלה, אבל זה לא רצוי. ברור שהמצב האידיאלי זה שמחה וטוב לבב. אבל איך אפשר להגיע אליו יותר? משמחה בלי טוב לבב או מטוב לבב בלי שמחה? אומר לי הרב, ברור, מטוב לבב בלי שמחה. לזה יש מקום. כי אם את מחוברת למה שאת עושה, אז לאט לאט תוכלי לגדול לשם. לא, מחוברת לטוב לבב. אם את מחוברת למה שאת עושה, את תוכלי לגדול להבין את האידיאל, כי בסוף ההבנה זה קומה נוספת. לעומת זאת, אם את מתחילה רק מההבנה ורק מהאידיאל, זה מאוד מאוד קשה להגיע לחיבור. עכשיו, זה לא שזה לא בלתי אפשרי, בוודאי שזה אפשרי, ובשביל זה אנחנו לומדות את זה, כי הרבה מאיתנו נמצאות במצב הזה. בוודאי שזה אפשרי, אבל בשביל זה הוא כותב לנו את הפסקה, כדי להבין כמה זה חשוב להגיע למקום. ואני עכשיו אסביר יותר מסודר. שמחה קשורה להבנה שיש כאן גודל. תמיד שמחה קשורה לגודל. אם את היית בשירות לאומי ולא הרגשת משמעותית, לא יכולה הייתה לך להיות שמחה בשום צורה. זה, כן, שמחה תמיד קשורה לגודל. טוב לבב קשור לחיבור שלי לגודל. האם אני ראויה לגודל הזה? האם אני מתאימה לגודל הזה? אני אתן לכם דוגמה. כשאני הייתי במדרשה, הייתי במדרשה, לקחו אותנו לסיור בחברון. ואני זוכרת שהסתכלתי ימינה שמאלה, כולם התלהבו, חברון עיר הקודש, חברון עיר הקודש. ואני קיבלתי קלסטרופוביה. הסתכלתי ימינה שמאלה ואמרתי, וואו, ברוך השם שיש אנשים ששמחים לגור כאן, כי אחרת אני הייתי צריכה לעשות את זה. מי אלה בדעתו שאני אגור בקירת ארבע? אבל זה מה שעבר לי בראש. בעצם מה זה להגיד, איזה מזל שיש אנשים ששמחים לגור פה, כי אחרת אני הייתי צריכה לעשות את זה. זה היה לפני שהכרתי את הפסקה הזאת. זה להבין שלגור בחברון זה דבר חשוב. אבל וואלה, זה מה זה לא מתאים לי. נכון, ולכן בעבודת השם צריך למצוא את האות שלך בתורה. נכון. ולכן אין אדם לומד אלא במקום של ליבו חפץ. לא. זה לא משנה מאיפה זה מתחיל, זה משנה לאן זה ילך. בסדר? מאיפה זה התחיל כל אחד והנתונים שהוא נמצא, אבל משנה מה היעד שלנו. בסדר? כאילו זה כבר התחיל. אז היעד שלנו זה גם וגם. בסדר? שנייה, 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 שנייה. רגע, אני רוצה להזיר את המושגים ואז שאלות. בסדר? כי המושגים פה מורכבים בפסקה הזאת. אוקיי? אני רוצה לתת עוד דוגמה. אולי סיפרתי לכם את הסיפור, אבל לא בהקשר של המושגים האלה. זה כבר היה לפני הרבה שנים. מתקשרת אליי בחורה ואומרת לי, אני נפגשת כבר חודש וחצי עם בחור. והיא מתארת לי כמה זוועה לה. ופשוט נורא. וכל פגישה אני סובלת. ואני רק מתה שהוא יבטל את הפגישה הבאה. מה היו הייתם אומרות לה? הייתי קצת יותר בוטה. אמרתי לה, למה את מתקשרת אליי? תקשרי אליו להגיד לו לא. מה? כאילו, את מבזבזת שיחת טלפון.
פעם זה.
מה זה? כן, פעם זה היה לא חבילה אחת בטלפונים, אז כל שיחה זה בזבוז. אבל מה רצית להגיד? רצית להגיד משהו?
לא,
זה. בקיצור, אז אני אומרת לה מה שאמרתי, ואז היא אומרת לי, אבל הוא אילו עם הישיבה הזאת והזאת. למה? מה זאת אומרת? אז היא אומרת לי, כל החיים שלי חלמתי שבעלי יהיה איש תורה ומהישיבה הספציפית הזאת. וקיבלתי את זה הכי טוב. הרבנים אומרים שהוא שיא העילוי. ותתתתתתתתה. אמרתי, הנשמה מעולה. אבל מה זה קשור אלייך? כי אני מבינה שזה הרצון, אבל זה הרצון פה. אם היא תתחתן איתו, תהיה לה שמחה. במובן הזה שהיא תהיה מחוברת לתורה, ולתורה גדולה, כנראה הוא באמת הבן אדם גדול, לא. אבל אין לה טוב לבב, אין לה חיבור לבן אדם הספציפי. יש לה חיבור לערך שהוא מביא, לאידיאל שהוא מביא. אבל אין לה שום חיבור לבן אדם. עכשיו תראו, אם היא כבר הייתה נשואה, כמו פעם, שהיו משדחים אנשים, הייתי אומרת, נותנת לה כלים איך ליצור חיבור. אבל זה לא המצב. זה לא המצב. ואז היא אומרת לי את המשפט הכי עצוב אני חושבת ששמעתי. היא אומרת לי, אז את נותנת לי אישור להיפרד ממנו? אמרתי לה, את צריכה אישור ממני להיפרד ממישהו שאת סובלת איתו? ואז היא אומרת כזה, יש! עכשיו אתם שומעות, וזה נשמע לכם בחורה, כל אחת תשלים. זאת בחורה מאוד רצינית, בסדר? היא פשוט נכנסה ללופ. זה יכול לקרות, בסדר? זה לא חלילה, לא שמעתי פה אבלה, שמעתי פה כל מיני, לא. ממש לא, בחורה רצינית, בחורה לעניין. היא נכנסה ללופ, היה לה חלום. ולכאורה החלום מתגשם, אבל לא כמו שהיא רצתה. זה שמחה בלי טוב לבב. בסדר, זה יכול לקרות, וזה לא רצוי, אומר לנו הרב, זה לא רצוי. אל תתפסי לגודל שאת לא מרגישה חיבור. עכשיו עוד פעם, אם היא כבר הייתה נשואה, הייתי עובדת איתה אחרת. איך ליצור חיבור וכדומה. אוקיי? העבודה שלנו זה גם לראות את הגודל בעבודת השם, אבל גם להבין את הגודל שלנו, של הנשמה שלנו, כמה כל אחת מאיתנו ראויה לעבוד את השם. ולכן נורא חשוב לראות את האות שלך בתורה, ולכן חכמים מדברים על אין אדם לומד אלא במקום שלי בו חפת, כי גם כשכולנו חייבים לקיים את דבר השם, יש כל כך הרבה ערוצים איך לעשות את זה. בצורה שתהיה בטוב לבב. בוא נראה לך, אני זוכרת איזה משפט אני אומרת. אבל אני יכולה לחזור, אז תגידי לי מה הספציפי.
העבודה שלנו זה
מהעבודת השם. העבודה שלנו בסוף זה לראות את הגודל שבעבודת השם, אבל גם לראות את הגודל של הנשמה שלנו ושל החיבור שלנו. ולעשות מאמץ. שכן, שיהיה לנו טוב לבב, ולכן לכל אחת יש תאות שלה בתורה, ולכן יש 70 פנים, וזאת עבודה למצוא את אופן עבודת השם שהוא מתאים לך ונכון לך. אבל לא, כן, ואני חוזרת, אם היא הייתה נשואה, אבל לא חוץ פנים. אנחנו כבר נשואים לקדוש ברוך הוא. לא חוץ פנים, לא מחוץ ל-70 פנים. עכשיו שאלות.
אבל אז למה האמא הזו ש...
את חוזרת לאמא, כן.
כי זה באמת
לא, זה לא עדיף במובן שזה יותר טוב, זה עדיף במובן שמפה יותר קל לעשות את השלב הבא. בסדר? יותר קל לעשות את השלב... בסוף האידיאל שלנו, לא משנה מה נקודת הפתיחה שלי עכשיו, האידיאל שלנו זה גם וגם, גם שמחה וגם טוב לבב. עכשיו, לא יצוער שאני טבול הרס, הלוח חלק, אני מתחילה מאפס, אומר לי הרב, יותר נכון להתחיל ככה. אנחנו לא לוח חלק, חלק מאיתנו יש להם יותר שמחה וטוב לבב, חלק מאיתנו יש להם יותר טוב לבב ולא שמחה. בסוף היעד הוא אותו יעד, אתה יודע? אבל כן חשוב להבין שזה שני דברים שונים. את תראה אנשים שלא שמחים במקצוע שהם בחרו. למה? הם בחרו מקצוע שהם טובים בו למשל. אז או שהם בחרו מקצוע לפי ההתאמה האישית שלהם, אמרת לכם שהפסקה הזאת עוזרת להרבה בחירות בחיים, כן, אני תמיד נותנת דוגמה, כי אני מכירה מישהי כזאת, שהיא ממש טובה באנגלית, אז היא הלכה להיות מורה לאנגלית, אבל היא לא רואה ערך בלהיות מורה לאנגלית. עכשיו, זה לא שאני אומרת שאין בזה ערך, זה היא לא רואה ערך. אין לה שמחה מזה. אוקיי? אז היא לקחה משהו שנייה, שיש לה טוב לבב לכאורה, אבל אין לה שמחה. ויכול להיות גם הפוך. זה מישהו שתלך ללמוד עבודה סוציאלית או חינוך, כי מדברים הרבה על הערך של חינוך ועל הרבה של הערך של עבודה סוציאלית, אבל אין לה סבלנות שנייה לאנשים. מה זה? ואז יהיה לה שמחה במובן שיש פה גודל, היא עסוקה בנשמות, היא עסוקה בערכים, אבל היא לא מתאימה לזה. זה שמחה בלי טוב לבב. אז עכשיו כשאת בוחרת מקצוע, וכולכם נמצאות בשלב הזה פחות או יותר, תבחרו מקצוע שאתם רואות בו ערך וגודל, אבל גם שהוא מתאים לכם, לא ערך וגודל שהוא חיצוני לכם. זה, כי ערך וגודל שהוא חיצוני לכם זה שמחה בלי טוב לבב. ומשהו שאתם טובות בו, אבל אתם לא רואות בו ערך, זה טוב לבב בלי שמחה. אנחנו צריכות את הגם וגם. משהו שאני רואה בו ערך, אבל אני מתאימה. אותה בחורה, רק אני אסיים לכם את זה, ב-Happy End, התחתנה עם בחור ישיבה, רציני, הכל טוב, וגם שמתאים לה, אוקיי? ברוך השם. כן, שמחים באושר ואושר, כבר המון המון שנים עברו משם. אתה מבין, כאילו, בסוף, בסוף העבודה היא לא איפה אני עכשיו, אלא לאן אני צריכה להגיע. ועכשיו בדוגמה הזאת, עוד פעם, של איזה מקצוע לבחור, בעיניי הפסקה הזאת היא מנחה את כל החיים, כי בסוף שמחה, הרב ספציפית מדבר על שמחה ועבודת השם. אבל באמת אנחנו יכולים לקחת את המושגים לכל בחירה משמעותית בחיים. כל בחירה משמעותית בחיים חייבת לכלול שני אלמנטים. גודל, אידיאל, זה שמחה, וחיבור והתאמה שלי לאידיאל, זה טוב לבב. אבל עדיין לא ראינו את זה בשפה של הרב. כן. לא, אם הוא לא אמיתי זה הרבה יותר מסוכן מאשר אין בו שמחה. לא אמיתי זה כבר משהו אחר. זה לא שאין בו גודל, זה שיש בו שקר. זה משהו אחר, זה לא הנושא. תברכי ומהר, זה הפסקה הקודמת.
למה? אבל אם אני לא רואה את הערך
שלי, אבל אני מרגישה שבו... לא, בשביל זה יש לנו פה הדרכה. עבירה מטמטמת ליבו של אדם, תברכי ומהר, סור מרע בינה. אם משהו שקר זה בכלל לא הפסקה הזאת. ברור, היא יודעת שזה אמת, אבל היא לא ראתה גודל. זה כמו להסתכל על הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרתי, כסבא טוב על ענן, יש בזה צד שהוא אמת. הקדוש ברוך הוא באמת טוב. וענן תמיד מבטא את הגוד, את היכולת, אבל זה הסתכלות קטנה. היא לא הסתכלות שקרית, היא קטנה. אם זה שקר, זה ממש לא הפסקה הזאת. כן, אנחנו מדברים רק על אמת, אנחנו לא מדברים על, עכשיו שאת מתלבטת איזה מקצוע, חלילה ללכת למקצוע שהוא בעיה, בסדר? זה לא, אנחנו מדברים בין דברים שהם טובים, אבל מה את רואה את הערך, נראה? כאילו, האופציה אם להיות סוחרת סמים זה לא פה, זה לא הפסקה הזאת, בסדר? זה בגימל, אז תבדלי את האופציה, כן. כן. אז יש לך עכשיו אחריות, לא, לא, אז אמרנו שיש לך אחריות למצוא את האופן שבו לך יהיה חיבור. לכן אמרתי, יש 70 פנים ותמצאי את האות שלך בתורה. אל תגידי אין חיבור בעשה. תגידי אין חיבור, נעבוד עליו. זה מה שאמרתי, אנחנו כבר התחתנו עם הקדוש ברוך הוא. זה לא הדוגמה עם הבחורה. נכון, אם עכשיו אישה נשואה מתקשרת אליי, אומרת לי, תשמעי, בעלי בן אדם מדהים, אבל לא מחוברת אליו בגרוש, מה אני אגיד לה, שלום? אבל פה אני אגיד לה, בואי תמצאי את החיבור, בואי תמצאי את החיבור שלך. שיש כל כך הרבה אפשרויות.
אבל ברחק אי אפשר להגיד את זה.
מה זאת אומרת?
אם שיש הלכות שאני את החיבור הקשמי, לפני שאני מבינה את הגודל שלה.
רגע, 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 השאלות שלכם כולם באותו סגנון. בנות זה פסקה ח', היה לנו סור מרבינה, היה לנו עבירה מטמטמת ליבו של אדם, היה לנו סייגות התורה, היה לנו עירת שמיים ועירת ח'. אף אחד לא יכול לקחת את הפסקה הזאת לתירוץ לעשות בה שבא לה, כי היא מתחברת. בסדר? אנחנו, בסדר? הסדר פה חשוב, זה דוגמה לכמה זה מסוכן לקחת פסקה ולהוציא אותה מהקשירה. כאילו עכשיו כל המטרה שלי זה להיות מחוברת ושמחה, לא משנה למה. לא! סור מרבינה, עבירה מטמטמת ליבו של אדם, עירת שמיים, דיברנו כבר בעירת ח', בנות. הכי גבוה שיש. עכשיו אפשר לדבר על שמחה.
אז כאילו כן צריך לבנות וקודם כל את כל
הפרוטוקול. ברור, ברור. בסדר? כאילו זה לא, כאילו, וואי, הנה הרב אומר שצריך להיות מחוברת, אני מחוברת לדברים אחרים. בסדר? קריטי, יש לכם שבוע חזרה מתישהו?
כן, כן.
יופי. מה? השבוע חזרה נורא 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 חשוב מבחינתי, אם אתם חוזרות על מוסר אביך, זה להבין את הקשר בין הפסקאות. זה לא סתם בסוף הפרק. מה זה? אם זה היה בפסקה ראשונה, זה היה סכנה חבל על הזמן. מה זה? לגמרי, לגמרי, לגמרי. לא? תודה על השאלות, זה חשוב, כן.
כאילו, הרב הסביר פה, מה... אני לא זוכרת שאהבתי את כל הפסקאות, אבל כאילו הוא מסביר פה...
כדאי לך.
לא, פשוט כאילו, למה צריך ללמוד ולמה צריך ללמוד, ואז בסוף הוא מביא שאם אין חיבור, אז זה
משלבת? לא. לא, הוא לא אמר אם אין חיבור לא שווה זה, הוא אמר אם תעבדי על חיבור.
לא, כן, כאילו שהחיבור הוא שווה הכל.
שאת בן אדם חי, את לא פסקה מהלכת, ולכן את צריכה לדאוג, זה אחריותך לעבוד על חיבור. כי זוכרות מה אמרנו שבוע שעבר? למה עונשים כל כך גדולים, בסך הכל לא עשיתי בזה בשמחה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב. זה אם את לא עושה את זה בשמחה, זה לא שווה במובן הזה, לא במובן של אוקיי, אז אני לא אעשה. במובן שתדאגי לעבוד בשמחה. כי אמרנו, זה כמו הבחור שאומר לך, וואי, זה ממש נכון לי להתחתן איתך, אבל אני מה זה מבואס. אף אחד פה לא הסכימה להתחתן איתו. נכון? ככה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אני מוכנה כאן את המצוות שלך, אבל אני עושה את זה מה זה בבאסה. לא, אני מוכנה לעבוד על לדאוג להיות שמחה, זה חלק מעבודת השם.
יש לי שאלה. בעצם, אם לא עובדים את השם בשמחה, אז הדבר שמשבה את זה,
מה אמרתי קודם? לפני שנייה אמרתי.
לא.
לפני שנייה אמרתי להיזהר מה... עוד פעם, זה עוד פעם, כאילו מקום מפלם. טוב, אני לא בשמחה, אז זה לא שווה, אז לא. לא. אם את לא בשמחה, אז תדאגי לעבוד בשמחה. כן. זה אחריות... רק כמו שאחריותך לעבוד את השם, אחריותך לעשות את זה בשמחה. לגמרי. אנחנו, אמרתי, זה לא משנה איפה את נמצאת כרגע, זה משנה לאן תגיע. יש אנשים שהם כרגע בטוב לבב ובלי שמחה. יש אנשים שהם בזה שמחה, בלי, עם שמחה, בלי טוב לבב. אנחנו רואים מה היעד. כי זה סיפור שבא להמחיש כמה חשוב החיבור. אתה יודע? אבל עוד פעם, לא היה זה אם אין לי חיבור או לא, אנחנו כבר התחתנו. בוודאי, בוודאי, אבל את צריכה לדאוג שיהיה לך חיבור. את לא צריכה להגיד, אוקיי, אני לא מחוברת, אבל עיקר אני עסוקה במשהו גדול. זה הסכנה. רק שנייה, רגע. עד עכשיו היה אפשר להבין, חשוב עירת השם, חשוב עירת שמיים, חשוב עירת חטא. מה אני מרגישה זה לא משנה. בסדר? רגע, רגע. בדיוק, בדיוק. זה, כאילו לנו, זה מובן מאליו, כי כל היום אנשים עסוקים באיך שהם מרגישים. אבל בדור שהרב כותב את זה, אנשים לא עסוקים במה שהם מרגישים. זה תקופת ההשכלה. אנשים עסוקים במה שהם חושבים. אוקיי? לדור שלנו אולי יצא חפוך. כן? אבל בעצם כאילו אין סכנה שבן אדם, כאילו אנחנו, כאילו בדור שלנו כל כך אנשים עסוקים בחיבור של עצמם. אבל הרב אומר, רגע, רגע, תיזהרו שמרוב מושגים לא תשכחו איפה אתם. תרצי או לא תרצי, אמרנו נעשה ונשמע, היה מעמד הר סיני, את שייכת לעם ישראל או לא? את שייכת, תרצי או לא תרצי, איך אמרה אישה? אני בכלל באתי להפריח בלונים לשלום עם החמאס, כאילו אני בכלל לא רואה את עצמי כיהודיה, תרצי או לא תרצי את יהודיה, מה? אין צדק בעולם. נקודת המוצא שלנו שאנחנו ככלל בחרנו. את אומרת אני באופן אישי לא בחרתי. את רוצה לנתק את עצמך מכלל ישראל או להיות חלק מכלל ישראל? זה הבחירה. רק זה הבחירה. את חלק מכלל ישראל או לא? לגמרי. לא רק שבחרנו, אחר כך הגיע פורים, עוד מעט. הדור קיבלו בימי אחשוורוש. תרצי או לא תרצי, בחרת. עכשיו את רוצה, יכולה לבחור אם את מחוברת לשורש או שאת עלית תלוש. זה את יכולה לבחור. ואנחנו רואים שהמציאות מכריחה אותנו, גם כשאנחנו רוצים לבחור אחרת, שאנחנו חלק. כמה אנשים התחילו לשמור מצוות עכשיו אמרו, כל החיים ברחנו מהיהדות, וראינו שזה משהו שאנחנו לא באמת יכולים לבוא. נכון? אז עכשיו השאלה אם אני חלק, בעצם השאלה אם אני חלק מכלל ישראל או לא. כי חתונה כבר הייתה.
רגע, אז מה העניין שהרב אומר? שזה לא שווה בלי זה, וזה שווה בלי זה.
כדי לא, אמרתי, הרב כותב את זה בתקופת ההשכלה. החשש שלו זה שאנשים, בלי הפסקה הזאת, יסיימו ביראת שמיים ויראת חטא, לימוד היראה, חשיבות היראה, ולא ישאלו את עצמם איפה הם. אוקיי, ולכן... לא שזה יותר חשוב, הוא לא אמר יותר חשוב, הוא אמר שמפה אפשר לצמוח יותר בקלות. לא שזה יותר חשוב. אלא שמאיפה, בסוף מה שחשוב זה שמחה וטוב לבב. יותר קל למי שיש טוב לבב בלי שמחה לצמוח לשניהם, מאשר למי שיש שמחה בלי טוב לבב לצמוח לשניהם. ולכן אם כביכול הייתי צריכה להעדיף את האופציה, אז זאת האופציה. אבל אמרתי קודם, זה שתי מציאות מנותקות. אמרתי, זה לא דוגמאות, רק רציתי להסביר את המושגים. אל תתקעו באימא הזאת. אוקיי? כן. כן. אם אני צריכה לשמור שבת או לא צריכה לשמור שבת, זה הלכה. איך אני אשמור את השבת? איך תראה השבת אצלי? באיזה אופן? לאיזה בית כנסת אני אלך? איך אני אלמד פרשת שבוע? ממה אני אלמד? יש כל כך הרבה דרכים. איך יראה עונג שבת אצלי? איך יראה, כאילו... שאלה לפגישות. איך יראה שולחן שבת אצלך בבית? כן. בנות, פגישות, לא דייטים. מה זה? אני לא מצליחה לשמוע כי התרגשות כאן. רגע, אני רוצה, אני אענה לכם אחרי השאלה, כן, אני לא מצליחה לשמוע את טל. כן. יש אמת אחת, יש דרכים להביע את האמת. כן, אנחנו לא מגדל בבל, שבלונות. אוקיי? יש אמת. אם אני מגיעה לאמת הזאת ככה, או ככה, או ככה, או ככה, או בשפה של הרב אבינר, יש אמת עם תלם רחב, לא אמת כזאת, אמת כזאת, שבתוכה אפשר ללכת בכל מיני דרכים ובכל מיני צורות. בסדר? האופן הוא שלך. לכל אחד פה יש טעות שאלה בתורה. וכל אחד, אין אדם, אני חוזרת, לומד אלא במקום שלי בו חפץ. מקום זה לא רק מקום פיזי, זה גם איזה סגנון, איזה ספר, איזה אופן, איזה מדרשה. נכון? לא כולם צריכים ללכת רק למדרשה X, Y, Z. יש כל כך הרבה, יש כל כך הרבה ישיבות, יש כל כך הרבה סגנונות. רפורמים עד כאן. זה מחוץ ל-70 פנים. כן. מה הייתה השאלה? מה זה לא מגישה לך? כן. קודם כל, אני לא אוהבת את המושג של לצאת בתהילים. כשאומרים בנותינו יצעניות, זה ביטוי לא טוב, בסדר? לצאת זה ביטוי חיצוני. את רוצה לצאת עם מישהו, זה כאילו הפוך. את רוצה לפגוש מישהו, את לא רוצה לצאת. בסדר? האם המטרה זה לאן את הולכת או את מי את פוגשת? בסדר? אז מפגש זה פגישה עם בן אדם. דייט, קודם כל ביטוי באנגלית, אז ממילא יותר חיצוני, נכון? כאילו, מה זה דייט? אז אני מציע לכם להיפגש, לא לצאת, לא לדייט, לא, להיפגש. מה זה? נכון? יש לך פגישה? אמיתי? אמיתי? לפגוש, פוגשים אנשים. נכון. דייט זה יותר מהתאריך, זה כאילו כאילו קבענו, נכון? זה לא הפואנטה, נכון? הפואנטה זה לא הזמן ולא המקום, לא התאריך ולא לאן יצאת. עם המילה יציאה זה לא יותר טוב. לאן את יוצאת? כאילו בואי. אני מקווה שתיכנסי ולא תצאי. פגישה זה דבר שצריך להיכנס אליו, לא לצאת אליו. זה כבר מסוכן. אבל כן, אז אתם רואות שלכל אחד יש שולחן שבת אחר, אז זה דוגמה ל-70 פנים. טוב, המשך יבוא, אנחנו עוד לא קראנו בשפה של הרב מה זה שמחה וטוב לבב בצורה מדויקת, זה בהמשך הפסקה.